דף למד עמוד ב', תחילת פרק רביעי. אומרת המשנה, לא היו קופטים את הטלה אלא מאגדים אותו. לא היו קופטים את הטלה, כפי שהגמרא תבאר מדוע. קפיטה פירושו של דבר בזמן השחיטה לקשור לו את הארבע רגליים יחד. הראש אומר שתי ידיים, שתי רגליים, גם זה נקרא קפיטה. אלא מה היו עושים? עוקדים אותו, עקידה פירושו של דבר יד ורגל, יד ורגל, כמו שהיה אצל יצחק בן אברהם. מי שזכו באיברים, כי בעצם מה שאנחנו עכשיו נמצאים בפרק, אנחנו כבר נמצאים אחרי שאותם כהנים נכנסו להיכל, פתחו את דלתות ההיכל, ועכשיו אנחנו בעצם הולכים לשלב של שחיטת קורבן התמיד, ואחרי זה את החלק הנוסף של העשייה, איך אנחנו מבטרים, מפשיטים ומוליכים את האיברים לכבש, כפי שהמשנה תבאר. לכן המשנה פותחת, ראשית לא היו קופטים אלא היו עוקדים. מי שזכו באיברים או חווים בו, אותם כהנים שזכו באיברים, הם הולכים ביחד עכשיו עם השוחט ועם המקבל, והם אוכבים את הכבס בזמן השחיטה כדי שהוא לא יזוז ולא ייפסל לנו השחיטה. וכך היה עקידתו. איך היה המבנה של העקידה? ראשו לדרום, הראש של הכבס נמצא לדרום, זאת אומרת לכיוון המזבח. אנחנו הרי נמצאים עכשיו בבית המטבחיים. בית המטבחיים נמצא בצד הצפוני של המזבח, כי זה קודשי קודשים, שחיטתם בצפון. אם אני נמצא אחורי המזבח מצידו הצפוני, הווה אומר שבעצם אם הראש הוא כלפי דרום והפנים שלו, אנחנו מתים את הפנים לקווי מערב, לפני שיהיה לפני השם, כדי שזה יהיה כלפי היכל לקיים בו לפני השם. כמו כן, והשוחט עומד במזרח, הווה אומר על הקרן הצפונית, ופניו למערב, הפנים שלו כלפי היכל. המקבל למעשה עומד באלכסון כנגד השוחט, כאשר הפנים שלו לכיוון דרום. של שחר היה נשחט על קרן צפונית מערבית על טבעת שנייה, של בין הארבעים היה נשחט על קרן מזרחית צפונית על טבעת שנייה. מבארת לנו עכשיו המשנה איך היה מקום השחיטה בתמיד של שחר ובתמיד של בין הארבעים. כפי שאנחנו נלמד בגמרא, צריך שהשחיטה תעשה במקום שאור השמש לא מעוקב, כביכול שאור השמש יגיע לטבעת שבה אנו שוחטים. ולכן, מכיוון שעל הרצפה בבית המטבחיים היה 24 טבעות, אנחנו עוד נראה בדיוק איך הטבעת הזאת הייתה עומדת, מחלוקת ראשונים, אבל בכל אופן הטבעות זה מבנה חצי עגול שנמצא על גבי הקרקע, ששם אנחנו מכניסים את ראש הבהמה בזמן השחיטה. 24 טבעות כנגד 24 משמרות. המבנה של זה בקרקע, יש מחלוקת האם זה היה ארבע שורות, אני מדבר עכשיו מהצפון לדרום, ארבע שורות כאשר בכל שורה יש שש טבעות, או שש שורות שבכל שורה יש ארבע טבעות. אנחנו נדבר כרגע בדרך הפשוטה, יש ארבע שורות, בכל שורה יש שש טבעות, סך הכל 24 טבעות. כשאני מדבר על התמיד של שחר, המיקום של הטבעת, מדובר על השורה הראשונה לכיוון מערב, לכיוון ההיכל, הטבעת השנייה מהקיר של המזבח. למה? מכיוון שהרי השמש זורחת במזרח, אנחנו נמצאים בתמיד של שחר, יש לנו את הכותל של העזרה שמפריד בין עזרת נשים לעזרת ישראל ועזרת כהנים, מזבח וכו'. הכותל הזה גורם שהאור של השחר בתחילת היום, כשהשמש נוטה מן המזרח, הוא גורם לצל שמעפיל על כל השלוש שורות הראשונות של הטבעות, כך שאי אפשר לבוא ולעשות את המעשה שחיטה בשלוש שורות הראשונות, אני מדבר מן המזרח למערב. הטבעת הראשונה בטבעת בשורה הראשונה, המערבית ביותר. הטבעת הראשונה מהצד הדרומי, שזה בעצם צפון המזבח, הסמוכה למזבח, גם היא לא מקבלת את אור השמש, כי הרי המזבח גובהו 10 אמות עם הקרן. והטבעת הראשונה נמצאת 8 אמות מקיר המזבח. כך שהטבעת הראשונה גם כן מקבלת צל מקיר המזבח, אז בעצם הטבעת השנייה היא הטבעת שעליה נופל אור השמש, ולכן שמה בטבעת השנייה, במקום הכי סמוך על המזבח, שמה אנחנו עושים את התמיד של שחר. היפוך הדברים בתמיד של בין הארבעים. בתמיד של בין הארבעים השמש נמצאת במערב. ברגע שאנחנו עוברים את חצות היום, השמש נוטה למערב. אז אנחנו מבחינתנו נמצאים עם השמש למערב, ואז מה שקורה, הכתלים של האולם וההיכל מעפילים, יוצרים את הצל על השלוש שורות הראשונות של הטבעות, אני מדבר שלוש שורות מהמערב, מכיוון ההיכל. ואז השורה הראשונה, המזרחית ביותר, השורה הראשונה בתוך העזרה, היא השורה הגלויה לאור השמש, ומכיוון ששוב המזבח הרי מעציל על הטבעת הראשונה, אז הטבעת השנייה בשורה הראשונה, זו הטבעת שעליה אנחנו עושים את התמיד של בין הארבעים, ולכן לשון המשנה, תמיד של שחר היה נשחט על קרן צפונית מערבית, על טבעת שנייה. לעומת תמיד של בין הארבעים נשחט על קרן מזרחית צפונית, על טבעת שנייה. לא. דווקא בטבעת השנייה. האור ממשיך הלאה, ואנחנו הולכים הכי קרוב אל המזבח, לכן אנחנו עושים בטבעת השנייה. בשלב זה אומרת המשנה שחט השוחט, עכשיו השוחט שוחט את הבהמה, זאת אומרת לפני השחיטה הוא אוחז את הסימנים בידו, מוציא עם הורידים לתוך המזרק וקיבל המקבל. הוא שוחט הרי את שני הסימנים או רוב שניים כדי לקבל את כל הדם לתוך כלי שרת. קיבל המקבל, אנחנו גם מקפידים שהסכין מיד תלך הציטה שלא יטפטף מהצקין לתוך הכלי ואז זה יפסול לנו את הדם, כדי שלא ירד רק מהצוואר בלבד. לוקח המקבל, מכניס את הורידים והסימנים לתוך המזרק ומקבל את הדם בתוכו. לאחר השלב הזה ששחט השוחט וקיבל המקבל, והרי כבר אמרנו קודם, בא לו לקרן מזרחית צפונית ונותן מזרח הצפונה, מערבית דרומית ונותן מערב הדרומה, שירי אדם היה שופך אל יסוד דרומית. זאת אומרת, יש לנו כלל, כל מה שניתן על מזבח החיצון, את השיריים נשפכים על יסוד דרומית. וכך מבואר גם בגמרא בזבחים בנון ג', לומדים את זה מסעיר נשיא, לומדים את זה מירדתו מן הכבש ליציאתו מן ההיכל, מה יציאתו מן ההיכל בסמוך לו, דהיינו יסוד מערבי שכנגד הפתח, אותו דבר לגבי שפיכת הדם. וכיוון שבחטא צריך לשפוך על יסוד דרומית, אז גם בכל הדמים, אפילו שהם לא עולים על הכבש בשביל לזרוק את הדם, השיריים נשפכים אל יסוד דרומית. הווה אומר, מכיוון שכלל נקוד ביותינו, כל פניותיך לא יהיו אלא לימין. הוא בעצם נמצא עכשיו בקיר הצפוני של המזבח. הקיר הצפוני ממולו הקיר הדרומי, כאשר משמאלו, כרגע אם אני עומד עם הפנים סתם לצפון, משמאל אני למערב ומימין אני לכיוון, משמאל אני למזרח ומימין אני למערב. אבל מכיוון שהרי קודם כבר הגדרנו את צורת המבנה של הדברים, שהשוחט עומד במזרח ופניו למערב, המקבל עומד ממולו, זאת אומרת שבעצם המקבל עומד כאשר ידו הימנית נמצאת לצפון, לצד דרום של העזרה, לקיר צפוני של המזבח. אם אני אומר כל פניותיך לא יהיו לימין, אז הוא מתחיל עכשיו ללכת על הקיר הצפוני של המזבח. עכשיו צריך להבין, נתינת הדם מזרח, נתינת הדם אפשר לתת את הדם רק בקרן שיש לה יסוד. מכיוון שאנחנו יודעים שיסוד המזבח היה בעצם בצד המערבי והצפוני, משוך אמה לצד מזרח ומשוך אמה לצד דרום. זה אומר שבעצם הקרן מזרחית דרומית לא היה לה יסוד. ומכיוון שאני נותן שתיים שהם ארבע, לבוא ולתת את הדם בצד המזרחי דרומי שאין לה יסוד אני לא יכול, והלחסון שלה לא בפרשה. זאת אומרת, הלחסון של המזרחי דרומי זה הצפון מערבי, לא שייך. לכן בעצם מה שהוא עושה, הוא עובר את החלק הצפון מערבי של המזבח, יורד עם הפנים מזרחה, דהיינו ידו לצד ימין, הולך ימינה לכיוון הצד הצפון מזרחי של המזבח, הקרן הצפונית מזרחית, הקרן הראשונה שבה הוא נתקל. פה הוא עומד ונותן את הדם בזריקה אחת, כאשר הדם נשפך בזווית חלק על הכותל המזרחי של המזבח וחלק על הכותל הצפוני של המזרח, מתחת לחוט הסקרה, כי הרי זה קורבן עולה, זה הכל נמצא מתחת לחוט הסקרה. ממשיך עם ההליכה ימינה, ידו הימנית עכשיו הפנים שלו לדרום, ידו הימנית לצד מערבי של העזרה, צד בקיר המזרחי של המזבח, עובר את הקיר הזה, את הכותל הזה, עכשיו יש לו את הכבש, ממשיך, עובר את הכבש, פונה ימינה, דהיינו עם הפנים למערב, חוצה את כל הכבש ומגיע עד הפינה, הקרן הדרום מערבית שהיא האלכסון של אותו קרן מזרחי צפוני, ושם הוא נותן עוד שפיכה אחת, כאשר אדם פונה חלק לכותל המערבי, חלק לכותל הדרומי, למטה מתחתיו נמצא בפינה אותם שני נקבים שבהם נמצא נתינת אדם, שיערי אדם היה שופך אל יסוד המזבח, ושם הוא נותן את שיערי אדם. בזה הוא סיים את החלק של השחיטה, קבלה, הולכה וזריקת אדם בצורה של 2-4, ושוב פניותיו לימין, קרן צפונית מזרחית, דרומית מערבית, שריים אל יסוד המזבח. סיים את השלב הזה, ועכשיו בעצם מה שצריך זה להפשיט את קורבן העולה ולנתח אותו למתחיו כפי שהתורה דורשת. מה שעכשיו אנחנו עושים, אומרת המשנה, לא היה שובר בו את הרגל אלא נוקבו מתוך ארכובו ותולה בו. אנחנו בעצם נמצאים ליד הננפים. אמרנו שיש לנו מבנה של אבן, עליו יש עצים של ערב, בעצים האלה יש ווים, אנקוליות של ברזל, יש לנו 3-3-3 לפי גובה הכהן והבהמה, ועל זה אנחנו תולים את הבהמה עם הרגליים למעלה והידיים, הראש כלפי מטה, גוף הבהמה כלפי מטה. בדרך כלל בשחיטת חולין, איך מבצעים את ההפשטה? לוקחים רגל שמאל, ימין לא משנה כרגע בהגדרה, המפר, תופסים רגל אחת, נכנסים ברגל אחרי הרכובה, אחרי הברך, עושים נקב, יש שם שתי עצמות, יש עצם אחת גדולה ועצם אחת קטנה, שלמעשה יוצרים כמו טבעת, ושם יש גם את הגידים, עושים נקב שם בין העצמות, משחילים את הרגל השנייה בתוך הנקב, ואז בטבעת שנוצרה תולים את זה על אונקילה של ברזל. זה היה המבנה שעושים בחולים. לא כן אצל קורבן התמיד, ולכן הוא אומר, לא היה שובר בו את הרגל, לא עושים את הצורה הזאת של שבירת הרגל, אלא נוקבו מתוך ארכובו. הפעולה שנעשית זה נקב בתוך ארכובו, ארכובו זה החלק שמעל הברך, שם הוא עושה את הנקב ברגל של הבהמה בין הפרק שסמוך, זאת אומרת הארכוב זה העצם שבין העקב ובין הפרק הסמוך לו, בגיד שבו הקצבים תולים את הבהמה, שם הוא היה נוקב את הגיד של העצם ותולה אותו כשהוא שלם, הרגל שלמה, לפי המפרש בשתי רגליים, לפי הראש במקום על רגל אחת, על הרגל השמאלית והדגש בשמאלית, נראה בהמשך למה. אבל זה היה עכשיו צורת הכלייה שלו. זאת אומרת, כרגע מבחינתנו הבהמה הזאת היא תלויה על האנקליות של הברזל, שתי רגליים לא בברך, מעל הברך במקום הזה שיש שם את הגידים ואת העצמות, בחלק הזה הוא משחיל או ברגל אחת או בשתי רגליים, הבהמה עומדת שלמה, רק הראש שני סימנים שחוטים, והדם מה שיצא כבר יוצא ללמטה. בשלב זה היה מפשיט ויורד עד שמגיע לחזה. הרי בעצם החזה זה החלק שרואה את פני הקרקע בבהמה. החלק של החזה נמצא כנגד המפשיט. לוקח הסכין, חותך מלמעלה בזנב, מהחלק העליון, עד שהוא מגיע אל החזה למטה, ובעצם הוא מתחיל לקלף את האור, מפשיט אותו, מוציא אותו מכל ארבעת הרגליים, מהרגליים האחוריות ומהרגליים הקדמיות, מקלף את כל האור, משאיר אותו תפוף בנקודת החזה אחרי הרגל מצד אחד, ובחלק של הגב, קצת יותר מלמעלה, האור עדיין אחוז בבהמה. זאת אומרת, האור שפוך כלפי מטה, והבהמה עומדת בפנינו, רובה מופשטת. ואז, חתך את הראש ונתנו למי שזכה בו. בשלב זה, הוא חותך את הראש, את יתרת הראש שתפוס עדיין במקומו, עם האור שנמצא עליו, מוסר את זה לכהן, שהכהן הזה אחרי זה יוליך את הראש הזה לכבש. חתך את הקריים ונתנן למי שזכה בהם. עכשיו הוא חותך את הקריים. הקריים זה בעצם מהברך ולמטה, בארבעת הרגליים, מהברך ולמטה. אמרנו שהתפיסה נעשית מעל הברך, מהברך כלפי מטה, כל ארבעת הרגליים חותך, מוסר את זה לכהן שזכה לעלות אותו לכבש. לאחר מכן מרק את ההפשט. בשלב הזה הוא מסיים את הפשטת האור, כך שבעצם מה שקורה, יש בפנינו בהמה ללא אור, ללא ראש, האור על הרצפה, וגם הארבע קרעיים כבר לא נמצאים בבהמה, תלויה למעלה על שתי עוקלויות מעל הברך. קרא את הלב והוציא את דמו. הוא לא קורע את הלב מהבהמה, אלא הוא עכשיו עושה נקבים, קורע את הלב במקומו, שהוא אחוז עדיין בבהמה, כדי לסלק את הדם שנמצא בתוך הלב. הסיבה, אומר פה הראש במקום, לפי כשהפה צמא גונחת בשעת השחיטה וממשכת את הדם מבית השחיטה, והוא הדם הקרוש הנמצא בלב, והבלי כדם שנשפח ולא נתקבל בכלי ופסול למזבח. לכן צריך לקרוע את הלב, כי זה דם שפסול למזבח, כדי שהדם הזה יסתלק מתוך הבהמה החוצה. לאחר שהוא קרא את הלב במקומו, כשהלב עדיין מחובר בבהמה, שופך, נותן לזה לצאת לאמה, כמו שכל מה שנמצא על הרצפה אחרי זה מתנקז לאמה. בשלב הזה חתך את הידיים ונתנן למי שזכה בהם. בשלב זה הוא עובר ושוחט את הידיים. הידיים כוונה שתי הרגליים הקדמיות. הרי אמרנו שכבר את החלק של החלק הקרעיים, החלק מהברך ומטה, הוא כבר חתך. מה שעכשיו נשאר לו זה בעצם לחתוך מהכתף כלפי מטה, יד ימין יד שמאל, יש שם שתי עצמות של הכתף אליהן מחוברות הידיים, אבל העצמות עצמם של הכתף הוא לא נוגע, זה יהיה שייך לדופן הימנית והשמאלית בהמשך. כרגע הוא רק חותך את שתי הידיים. לאחר מכן עלה לרגל הימנית, חתכה ונתנה למי שזכה בה ובית ביצים אימה. עכשיו מה שהוא עושה, הוא בעצם עולה לרגל הימנית, לפי שיטת המפרש, אז הוא צריך להוציא את זה מהחלק של הברזל, מהתפיסה שלו בבב, לפי שיטת הראש, זה מעולם לא היה תפוף. ואז מה שהוא עושה, הוא בעצם לוקח את החלק האחורי ברגל הימנית, חותך את שני הפרקים שנשארו בו, כי בעצם מה שקרה, הרי כבר חתכנו, אמרנו לפני זה את הקריים, מה שנשאר לנו זה בעצם השוק והירך, שזה עד המקום של החיבור, בעצם העליה, סמוך לזנב, מה שנקרא הבוקה דאטמה שדיברנו בחולין. את כל החלק הזה הוא חותך, ומכיוון שהביצה הימנית סמוכה לירך, אז שמה הוא מטה את הסכין, תופס גם את הביצה השמאלית, ואת כל החלק הזה מנתק מיחד, עד החלק של הבוקה דאטמה שמחובר לירך שבגוף, ואת זה הוא מנתק ונותן לכהן שזכה בחלק הזה. קראו, עכשיו בעצם מה שקורה, עומדת פה בהמה תלויה על הרגל השמאלית שלה, בעצם הידיים, הרגליים, חוץ מהרגל השמאלית, לא נמצאים, הראש לא נמצא, ועכשיו עומד פה החזה כנגדו. פותח את החזה, וזה מה שנקרא קראו, ונמצא כולו גלוי לפניו. כל החלק הפנימי גלוי לפניו. נטל את הפדר. הפדר זה בעצם החלב, השומן, שמחפה את הקרב. הקרב זה כל החלק של המעיים, הקרס, ההמסס, הבית הכוסות. את כל החלב הזה מורידים את זה כמו שמורידים סמיכה. זה דבר שמחפה את הכל, זה כמו כיס כזה שהוא נתון בתוכו. מוריד את כל החלב הזה, הנקרא הפדר, ונתנו על בית שחיטת הראש מלמעלה. הכהן שמחזיק את הראש מקבל את זה, ומחפים בזה את החלק של השחיטה, את כל המקום המגולה, ששם רואים בעצם את הקנה, את הוושת, את כל הורידים הגדולים והקטנים, את כל זה הוא מחפה על ידי אותו חלב. נטל את הקרביים. הקרביים זה בעצם כל החלק הפנימי. הווה אומר, יש לנו פה את הוושת, שלזה מחובר הקרס, בית הכוסות, האמסס, הקיבה, אחרי זה זה הולך הרשמאיה, המיידק, כל הדקים, כל הקישקה מה שאנחנו קוראים, המי העיוור, המי הגף, הקרקשתה, כל החלקים האלה מחוברים יחדיו. את כל זה הוא מוצא, ונתנן למי שזכה בהן להדיחן. מקבל את זה מי שזכה כדי להדיח את האיברים האלה. לא נאה ולא יאה, כל החלק של הקרס וכל הפרש שנמצא בפנים. הקרס מדיחין אותה בבית המדיחים. את הקרס לא היו מדיחים בעזרה, כי הקרס זה בעצם המקום הראשון שבו הבהמה מקבלת את האוכל עוד לפני שהיא מעלה דגרה. זה שם הכנוס בתוכו כל האוכל בבליה הראשונה של הבהמה, מלא מלא בלכלוך, לוקחים את זה למקום שנקרא בית המדיחים, ומדיחין אותה כל צורכה. ושם אנחנו שוטפים את זה כמה פעמים שצריך, עד שאנחנו מסלקים מבפנים את כל הלכלוך. זה נראה כמו שק גדול הקרף, ואת זה מנקים, 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 מלמלים במים, מנגבים, שוטפים, ושוב מדיחים כל צורכה, עד שיהיה נקי לחלוטין. צריך לבוא ולומר שבית המדיחים בפשטות, אנחנו נמצאים בחומת העזרה המזרחית, איפה שער ניקנור, איפה שנכנסנו. בצד הדרומי של אותו חומה מזרחית, סמוך לקרן הדרומית, יש שם בעצם מה שנקרא בית התבילה, שזה מחולק לכמה חדרים. יש שם חדר אחד שזה לשכת המלך, יש שם חדר אחד שזה לשכת בית הפרווה, והחדר הראשון, זאת אומרת מהמזרח לכיוון מערב, החדר הראשון בצד הדרומי שלו כמובן, זה בעצם לשכת המדיחים. שם אנחנו מקבלים מים מתוך המים, הקילוח שיוצא מקודש הקודשים, ושם יש לו את ההדחה, שם הוא עושה את כל הפעולה של השטיפה של הקרף בלבד. חוץ מזה, זה הקרביים, את כל החלק של המעיים, זה מדיחים אותו שלוש פעמים במעתן. מעתן זה כלי, כמו שיש מעתן של זיתים ששם מחממים את הזיתים. מעתן זה כלי כמו גיגית, בתוך הגיגית הזאת מכניסים את כל המעיים, ואת זה שוטפים לכל הפחות שלוש פעמים. אם יש צורך יותר מוסיפים יותר, אבל בדרך כלל מספיק לזה הדחה שלוש פעמים כדי לסלק מבפנים את כל הפרש. אם מכירים את זה קצת, הרי זה כמו הקישקה, זה חלק דק מאוד. בהתחלה תמיד זה בין האצבעות, מותחים, 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 מותחים הכל, אז זה מצטבר כל הפרש, זה מסתלק החוצה, ואז ממלאים את המעיים, את כל המעיים האלה במים, שוטפים, ומתנקז הלכלוך החוצה, ובזה הוא מתנקה. לאחר מכן, את זה עושים, אמרנו, במעתן על שולחנות של שי שבין העמודים. ולא הולכים ללשכת המדיחים, זה עושים במקום, יש שם את השולחנות, ושם על אחד השולחנות עושים את הפעולה של הניקיון. נטל את הסכין, והפריש את הריאה מן הכבד, ואצבע הכבד מן הכבד, ולא היה לא היה מזיזה ממקומה. זאת אומרת ככה, כרגע מה שיש בפנינו, יש לנו בעצם את הריאה, האונה הימנית של הריאה נמצאת למטה, מעליה המונח הכבד, ולכבד למעלה יש כמו מה שנקרא אצבע, אצבע הכבד, שזה בעצם מה שאנחנו קוראים אצבע הכבד, חתיכת כבד למעלה. הכבד שוכב על הכבד, יש את כיס המרה, מלמעלה יש את אותו אצבע כבד, שהוא בעצם קלוע בין הכליות. הוא יושב שם, הוא תפוס וקלוע ביניהם. לכן את האצבע עצמה הוא רק חותך, אבל הוא לא מפריד מהמקום שלה, היא מאורה בתוך העוקץ של שתי הכליות, שם היא נשארת אחוזה במקומה, הכבד מופרד לעצמו והריאה מופרדת לעצמה. לא שחתכנו את הריאה ממקומה, הריאה עדיין תפוסה בשרשורית שלה, בחלק של הוושט, אבל הפרדנו את הריאה מהכבד ואת האצבע של הכבד מהכבד עצמו. נקב את החזה ונתנה למי שזכה בה. עכשיו מה שהוא עושה, הוא בעצם הולך ולוקב, הוא דוקר, עושה כמו ארובה, בזה שהוא חותך את השומן של החזה. החזה זה בעצם החלק של הבהמה שרואה את פני הקרקע. הוא הולך עד ראשי הצלעות ונשאר נקב בין הצלעות, כי בצלעות הוא לא נוגע. יש לנו בעצם 13 צלעות. אז מה שהוא עושה כרגע, יש את חוט השדרה, הצלעות מימין ומשמאל, 13 צלעות. יש לנו מה שאנחנו קוראים לצורך העניין דופן שמאלית, דופן ימנית. ומה שהוא עשה יהיה, הוא מפריד את החזה מהדופן עצמה, לא נוגע, לא בדופן השמאלית, לא בדופן הימנית, לא בצלעות עצמם, אלא רק הולך ביניהם ומנקה את החזה שביניהם. אז זה נראה כמו החלק הזה שהחזה, זה הלשון, נוקב את החזה ומוריד אותו מראשי הצלעות. לאחר מכן עלה לדופן הימנית. עכשיו מה שהוא עושה, הוא בעצם הולך אל הדופן הימנית, היה חותך ויורד עד השדרה, והוא יורד בעצם עד השדרה ולא היה נוגע בשדרה, הוא לא חותך אותה עם הצלעות, עד שמגיע לבין בצלעות בצד הצוואר, מה שנקרא שתי צלעות הדקות, השתיים הראשונות דקות ארוכות שנמצאות אצל החזה, שתיים ראשונות מלמטה, וזה הוא משאיר לצוואר, לגירה, בזה הוא לא נוגע. אז בעצם הוא הולך למעלה עד העוקץ, שם הוא גם מניח את שתי הצלעות הדקות האחוריות, ואז בעצם מה שהוא קורה, הוא הולך ולוקח את הדופן הימנית, לא נוגע בשדרה, מפריש את הצלעות מהחיבור בשדרה, מפריד בין הבוכנה מתוך הסיטה מה שנקרא, ומשאיר את השדרה עם הדופן השמאלית. וזה הלשון, ולא היה נוגע בשדרה, עד שמגיע לבין בית הצלעות דקות, חתכה ונתנה למי שזכה בה. והכבד תלוי בה, הרי אמרנו שכבד הוא הפריד מהריאה, אז הכבד יוצא ביחד איתה, בלי לגוע באצבע הכבד ובלי לגוע בריאה, רק הכבד תלוי בה. בא לו לגירה, עכשיו הוא יורד לכיוון הצוואר, הניח בשתי צלעות, בעצם מה שהוא עושה עכשיו כשהוא מגיע לחלק של הצוואר, יש לו את שתי הצלעות שהן בדופן השמאלי של החזה והצוואר, ושתי צלעות דלקות מלמטה מהצד הדופן הימני, ושתי צלעות מכאן ובית צלעות מכאן, חתכה ונתנה, נותן את זה למי שזכה בה. בעצם הצוואר עם ארבע צלעות, שתיים מימין, שתיים משמאל, הצלעות התחתונות. הקנה והלב והריאה התלויים בה בנוסף, הרי הוושט נשאר תפוס בו, שעליו מונח, על החלק יש את הקנה והוושט, בקנה עצמו זה נראה כמו שרשורית, ועל זה תלוי, על הקנה זה תלוי. זאת אומרת, בקנה עצמו אחוז לי הריאה, ואחוז לנו בעצם הלב, וזה נשאר אחוז בו, זה יוצא יחד עם הצוואר, נמסר לכהן שמקבל זכה בחלק של הצוואר. בא לו לדופן השמאלית, עכשיו הוא פונה לדופן השמאלית, הצד החיצון השמאלי שבבהמה עם הצלעות שבו, הניח בשתי צלעות דקות מלמעלה, עכשיו הוא משאיר שתי צלעות למעלה לצד העוקץ, לצד הזנב, ושתי צלעות דקות מלמטה, גם מתחתיו שתי צלעות הוא משאיר בחלק בדופן הימני, וכך היה מניח בחברתה בדופן הימנית, נמצא מניח שתיים מימין, שתיים משמאל מלמעלה, שתיים מימין, שתיים משמאל מלמטה, שבזה מחובר עם החלק הלמה, ונתנה למי שזכה בה, והשדרה עמה, והתחול תלוי בה, גם השדרה וגם התחול מחובר בה. ואז בעצם מה שקורה, והיא הייתה הגדולה, למעשה היא הכבדה, הדופן השמאלית כבדה מהדופן הימנית, אלא שלדופן של ימין קוראים גדולה כי הכבד תלוי בה. אז לפום חשיבות הכבד היא נקראת גדולה, אבל האמת שעיקר המשקל נמצא עכשיו בדופן השמאלית. בא לו לעוקץ, עכשיו בשלב הזה הוא הולך חזרה לכיוון מעלה, לכיוון החלק העליון של העליה, שבעצם מה שהוא עושה עכשיו, בא לעוקץ, חתכו ונתנה למי שזכה בו, העליה ואצבע הכבד ובית כליות עמו. אמרנו שהרי אצבע הכבד תפוס בתוך הכליות, הוא חותך את החלק הזה של החלק העליון, את העוקץ, הזנב, עם העליה, הכיס הזה השומני, אחרי זה יש פה את הכליה הימנית שעטופה עם החלף שלה, יש מה שתפוס לכליה הימנית מלמטה זה אצבע הכבד, שתי הצלעות הדקות מכאן, שתי הצלעות דקות מכאן, שאת זה הרי הוא השאיר קודם, שנשאר אחוז בו, נטל את הרגל השמאלית, מה שנשאר לו עכשיו נשאר תלוי רק הרגל שעליה היה תלויה בהמה, ונתנה למי שזכה בה. נמצא, כולם עומדים בשורה והאיברים בידם. בפועל איפה אנחנו חזים? כל כהן קיבל את החלקים שבהם הוא זכה, עומדים בשורה, עם השורה הזאת הם אמורים עוד מעט ללכת לכיוון הכבש, כבר נראה, והם עומדים בשורה, ועכשיו בעצם מה שאנחנו הולכים... מיד נבהר. עד עכשיו זה היה סדר הניתוח, ועכשיו צריך לפרש איך הם הולכים את האיברים ומי קודם למה. ולכן בעצם באה עכשיו המשנה ואומרת, הראשון אוכב בחולי לא מתפקים, זאת אומרת בעולה רגילה לא צריך את הסדר ש... לא, רק בזה שאני לא בתפיסה וגם בצורה של החלוקה, באופן נורמל בחולי אני יכול לחתוך את הבמה איך שלי נוח ולחלק את החלקים כמה שאני רוצה, אני יכול לוותר את זה ליותר חלקים. כשאני אוכב בבהמת קורבן התמיד, זה הסדר, קורבן עולה שמנחים אותה לנתחים, זה הצורה. ולכן כיוון שהפסוק אומר והפשיט אותה וניתח אותה לנתחיה את הראש ואת הפדר, לכן אנחנו קודם כל מתחילים עם הראש בסדר ההולכה, כי הראש נחשב החשוב מכל. ואז בעצם מה שקורה, נמצא כולם עומדים בשורה והאיברים בידם, הראשון אוכב בראש וברגל, הראש בימינו וחותמו כלפי זרוע, האף נמצא כלפי הזרוע של הכהן, כי זה חלק מגונה השחור שבאף, לכן זה נמצא פנימה שלא יראו את זה כלפי חוץ, וקרניו בין אצבעותיו, הקרניים נמצאים בין האצבעות של הכהן, בית שחיטתו מלמעלה, אמנם בית השחיטה עכשיו גלוי כלפי חוץ, אבל והפדר נתון עליה, כיוון שמחפה את זה הפדר, החלב, כך שזה לא מגולה, אין לנו בעיה, הרגל של ימין בשמאלו, איך הוא מחזיק את הרגל של ימין בשמאלו, ובית אורן לחוץ, זאת אומרת החלק של ההפשט נמצא כלפי חוץ, החלק של החתך נמצא כלפי המוליך, הוא היה הופך את זה בין אצילי ידיו, בתחת לאצילים כדי שזה לא יהיה גלוי, זה אסור שזה ייגע בבגד, שלא יתלכלך, אבל ככה הוא אוחז אותו והוא הראשון בהליכה. השני אוחז, הבגדים נשארים נכון. השני אוכב בשתי ידיים, כאשר תמיד החלק החשוב בימינו והחלק הפחות בשמאלו. אולי צריך להדגיש מה שכל הראשונים שואלים, מה פתאום עושים פה עבודה ביד שמאל? הרי עבודה במקדש נעשית בימין. אלא מה? מתרצים כולם, מכיוון שזה מגיע אל הכבש, זה לא מגיע לשלב של כפרה, אז מכיוון שזה לא עבודת כפרה, אפשר לעשות אותה בשמאל. בנוסף, השיתוף הזה שיש לנו בין האיברים מתבסס על זה שצריך לבוא עם עצמות ובשר. אז כל פעם מחברים לאיבר, איבר אחר שמשלים את העצם או את הבשר. למשל, במבנה הראשון יש לנו את הראש, הראש רובו הוא עצם. אז כדי שזה לא יבוא רק עצם, לוקחים את האיבר שיש בו הכי הרבה בשר, ולוקחים אותו יחד עם הראש. הרגל הימנית היא המלאה בבשר, לכן לוקחים את הראש יחד עם הרגל ומעלים. אחרי זה השני אוכב בשתי ידיים של הבהמה, כאשר היד ימין של הימין של הבהמה בימינו ושל שמאל בשמאלו, ובית אורן לחוץ, שוב החלק של בית האור, החלק המקולף כלפי חוץ, ומקום החתך כלפי המוליך. השלישי אוכב בעוקץ וברגל, העוקץ בימינו. זאת אומרת, כשאני מדבר על העוקץ אני מדבר על החלק הזה עם העליה שהיא מדולדלת בין אצבעותיו, היא נמצאת למטה דבוקה בעוקץ והולכת בין האצבעות של הכהן, ואצבע הכבד שדיברנו עליה קודם מחוברת הרי בעוקץ למעלה, ושתי כליות אמו, שהן נשארו תלויות בתוך השדרה עצמה. כמו כן, הרגל של שמאל בשמאלו שוב, ובית אורן לחוץ, זאת אומרת, מקום החתך כלפי המוליך, והבית האור, החלק המקלף, כלפי חוץ. הרביעי אוכב בחזה ובגרה, החזה בימינו, והחלק הקטן, החלק שנמצא בתחתית הבהמה שרואה את פני הקרקע, אמרנו חותך את החזה, ובנוסף הגרה, הצוואר בשמאלו, כאשר הצלעותיו בין שתי אצבעותיו. אמרנו ששתי צלעות הם מונחים בין האצבעות, הקנה והריאה תלויים בה. החמישי בשתי צפנות, של ימין בימינו ושל שמאל בשמאלו. ושוב, הוא בית אורן לחוץ, הוא אוכף בצד ימין את החלק של הימני, ששם יש לנו את הכבד שהוא תלוי בו, הוא אוכף בצד שמאל את החלק השמאלי שהתחול תלוי בתוכו, השדרה אמרנו הרי מחוברת לחלק השמאלי, ושוב בית אורן לחוץ, החלק של ההפשט כלפי חוץ. השישי בקרביים הנתונים בבזח. השישי בעצם לוקח את הקרף, את הבני מאיים, אי אפשר לאחוז את זה ביד. זה נמצא בתוך בזח, בתוך קערה, פליה, פליה, כמו פיר, ששם נמצאים כל החלקים האלה, נמצאים בפנים. יש לנו בפנים את החלק של העברי העיכול, והקריים, זה מה שההמשך, וקריים על גביהם מלמעלה. אותם ארבע קריים שחתכנו בהתחלה, מהברך ולמטה, זה נמצא מעליהם. השביעי אוחז את הסולת, ובעצם אחרי שניפו את זה יש פה את ההפקה של הקמח. הסולת זה לצורך המנחה, נמצא בתוך כלי שרת כדי להקטיר, אחרי שיקטירו את האיברים של התמיד. השמיני אוחז במנחת חביתים של הכהן גדול, וגם על זה דיברנו, הרי בוללים את זה בסולת, לשים את זה ל-12 חלות, מצות, חולט את זה, אופה, מתגן, אחר כך מחלק כל חלה ל-2, מקריב חצי בבוקר, חצי בין הארבעים, עם הקומץ והלבונה, כל זה נמצא בידו של אותו כהן שמיני. והתשיעי אוכף בעצם ביין, שזה הרביעית העין, שזה בא ביחד עם הבהמה. זה החלק של הנסחים. אומרת המשנה, הוא נתנום מחצי הכבש ולמטה במערבו, ומלחום וירדו ובאו לחוץ ללשכת הגזית לקרוא את שמה. בשלב הזה מה שבעצם קורה, הם עכשיו לוקחים את החלקים שהם עכשיו נופעים, הם הולכים הרי בצד המערבי של המזבח, יש אומנם איזו שיטה שלקחו את זה מהשולחן של השי שעומד בצד מערבי של הכבש, אבל פשטו מהחלק של בית המטבחיים, הולכים בין האולם ולמזבח, הולכים לפי הסדר שדיברנו 9 כהנים, מגיעים עד הכבש של המזבח, הכבש הרי הוא רחב 16 אמה, על אורך 32 אמה. מכיוון שאנחנו מעוניינים שיהיה שלב נוסף שזה העלייה מהכבש למזבח, אז אם תעלה את זה עד למעלה לא יהיה ניכר השלב של הנתינה מהכבש למזבח. לכן שמים את זה על החצי התחתון של הכבש, ב8 אמות התחתונות, ב16 אמה התחתונות, מצידו המערבי, כי הרי ב8 אמות המערביות, כי ב8 המזרחיות זה המקום שבו הכהנים עולים כלפי מעלה, ומכיוון שעל כל קורבנך תקריב מלח, מפזרים שם את המלח, אבל לא ראוי לבוא ולעשות עבודה לפני שמתפללים. לכן הם חוזרים עכשיו חזרה למקום שממנו הם יצאו, דהיינו, אומרת המשנה, בשלב הזה ירדו, באו להם ללשכת הגזית לקרוא את שמה. הם בעצם חוברים ללשכת הגזית, אנחנו נראה אחרי זה איזה סדר תפילה יש להם, אבל רק אחרי שהתפללו אז יבואו לעשות את החלק הזה של ההקטרה, וזה מה שמביא רשי, ולאחר קריאת שמה יקטירו את הקטורת, ואחי נכון הדבר שהתפללו קודם שיקטירו שום הקטר ויעלו קורבנם לריח ניחוח. אומרת רק הזה הגמרא תנא, יד ורגל, מה זה? כעקדת יצחק בן אברהם. לא היו קופטים את התלה אמרנו, אלא היו עוקדים. מה הייתה אמרה? רבו נבר חיסד, אחד אמר בשום ביזיון קודשים, כיוון שבחולים ככה לוקחים את זה למחירה בשוק, אז זה לא מתאים שככה יביאו את זה למזבח, ולכן ביזיון קודשי. אחד אמר משום דמהלך בחוקי עמים, ככה עושים הגויים בזמן שחיטה, אז אנחנו עושים שונה, אנחנו עושים עקדה. מהי בניו? עונה הגמרא, יקה בניו, דקפתי בשירוי. מה קורה שהוא ייקח ויעטוף את זה בבגד של משי, בדבר יקר? ביזיון קודשים אין, אבל חוקות הגויים יש. אינה מי, בהוצה דדהבה, בחוץ של זהב. שוב, ביזיון קודשים אין לנו פה, אבל חוקות הגויים יש לנו. זה יהיה הנפקמינה שבכזה מקרה, אם אפשר יהיה לעשות בצורה שלא של עקידה, אלא יהיה אפשרות לבוא ולעשות במעשה קשירה, פה תהיה הנפקמינה.